האתגרי, דיברנו שהספר הזה נכתב על ידי רבי יהודה לוי כספר שבא לחזק את עם ישראל מול כל מיני גורמים שהיו באותה תקופה שהם באו להחליש את עם ישראל. דיברנו על שלושה גורמים עיקריים שהם היו אז, ובעצם לא רק אז הם היו, גם היום הם קיימים, אבל איך אומרים, אותה גברת בשינוי אדרת, נאמר ככה. אבל אותן המגמות קיימות כמו אז גם היום. לכן גם הלימוד בספר הכוזרי הוא רלוונטי גם לגבי הדור שלנו. אז באותה תקופה היו שלושה גורמים במציאות ההיא שהם תקפו את היהדות. הגורם האחד זה הפילוסופיה. הפילוסופיה, הכוונה היא בעיקר של אריסטו, שרווחה באותם ימים, מה שנקרא הפילוסופיה הקלאסית, שהיא כשלעצמה יש לה חשיבות גדולה בתרבות האנושית, אבל בגלל שהגישה שלה היא מטריאליסטית, דהיינו חומרנית בעיקרה, כשמסתכלים בטבע, בבריאה, מתבוננים, מסיקים מסקנות ממה שיש, ממה שרואים, אז במילא זה מתנגש ביהדות, שיסודה של היהדות, שהמציאות במהות שלה היא רוחנית, היא לא מטריאליסטית. המציאות החומרנית, המוחשית, נאמר, שאנחנו רואים לנגד עינינו בטבע, בבריאה וכל זה, לכל הדבר הזה יש נשמה. והנשמה זה דווקא הדבר הרוחני. הרצון של הקדוש ברוך הוא, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, עומד ביסוד כל הבריאה שאנחנו רואים כאן. מלוא כל הארץ, מה? ומה זה כבודו מי יודע? כבודו יודע מה כבודו? מה כבודו יודע על כבודו? כבודו מלא? מלא עולם. מי אמר מלא עולם? מלא, באמת. זוזו, הנה כבודו. הנה הוא שם, מלא עולם. מלא כל הארץ. התפיסה היהודית היא לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מכבודו של הקדוש ברוך הוא. בכל מקום נמצא כבודו. דרך אגב, גם בחדר הזה נמצא כבודו. תסתכלו, בין הכיסאות, תראו את כבודו. מה הכוונה כשאומרים מלא כל הארץ כבודו? שזה היסוד האמונה שלנו. כבודו זה רצונו. כמו שאומרים, רצונו של האדם, כבודו. מה ש... יש ביטוי כזה עממי. רצונו של האדם, כבודו. להבדיל כמובן בין הרצון האנושי לרצון האלוקי, אבל רצון השם, הוא עומד ביסוד כל הבריאה כולה. כל הקוסמוס, כל ההיסטוריה, כל הטבע. היסוד דווקא היסוד הרצוני, הרוחני, הוא יסוד כל המציאות כולה, כל הבריאה כולה. לעומת זה, הפילוסופים היוונים, שגם הם דרך אגב, היה להם ניצוץ בעניין הזה. אפלטון, שהיה אחד מגדולי הפילוסופים, אמר שביסוד הכל עומד האידאה. האידאה זה הרעיון, המחשבה, ביסוד כל מה שאנחנו רואים כאן. אבל בגדול, ההתייחסות הפילוסופית של אז, וגם היום בעצם, אנשים מתייחסים אל המוחש, אל מה שהם רואים בעיניים, מה שהם שומעים באוזניים, אל הדברים הגשמיים, המוחשיים. רואים בן אדם, דבר ראשון שואלים אותו, יש לך כסף? למה אתה שואל? אם יש לך כסף, אז אתה חי, אתה נושם, אתה משהו. לכן אומרים לכסף ככה, למה עושים ככה? מרגישים אותו. כאילו המורגש זה העיקר. ואנחנו אומרים, לא, המורגש זה כבר פועל יוצא של הדבר הרוחני, המחשבתי, הרצוני, האידיאלי. הוא עומד ביסוד כל מה שאנחנו קוראים היום המורגש. להתרגל לזה זה לא דבר פשוט. בכל זאת, אנחנו נגיע לפילוסוף, נראה את ההבדל בין התפיסה הפילוסופית למציאות השם בעולם, להנהגת השם בעולם, והמחויבות שלנו לרצון השם וכו'. ובין הגישה היהודית בעניין הזה. והם עמדו לרועץ, הפילוסופיה תפסה את ליבם ומוחם של רבים רבים בעם ישראל, ולא בכל העולם כולו. ובוודאי הדבר הזה הוא גרם נזקים גדולים, והרבה פרשו מהיהדות, התבללו. הדבר השני זה הנצרות והאסלאם. הנצרות והאסלאם, צריך לדעת, באותה תקופה, הם היו הדתות היותר דומיננטיות, היותר חזקות בעולם בכלל. כמעט הם בלעדיות, אתה יודע, מהדתות המזרחיות, כמו בודה וכל זה, זה לא היה בסדר, הסדר היום התרבותי העולמי, נאמר כך. בכל זאת, הנצרות והאסלאם תקפו את היהדות. לא רק תקפו את היהדות מבחינה אידיאולוגית, שהנצרות למשל חרתה על דגלה שיש ברית חדשה והברית הישנה היא בטלה, דיינו, הברית הישנה זה הברית של אלוהים או אלוקים עם העם ישראל, כאילו היא בטלה, והאלוקים עזב את עם ישראל, נטש אותו וקרת ברית עם הנוצרים או משהו כזה. נלמד את זה גם היום. ודאי הדבר הזה בא להרער ולהחליש, ובשלבים יותר מאוחרים בתקופת האינקוויזיציה, בכוח לגרום ליהודים להתנצר. זה הייתה אותה תקופה, קצת לפני, זאת אומרת, האינקוויזיציה הייתה אחרת ביהודה הלוי, אבל כבר, גם המוסלמים, אתם יודעים שהאסלאם, יש בו אלמנט מאוד קנאי, אבל הקנאות הזאת בהיסטוריה של האסלאם, לפעמים התגלתה בגדול, לפעמים היא כאילו מסתתרת, מתחבאת. היום למשל, הקנאות של האסלאם הוא הולך וגדל בעולם. בין לדן וכל האידיאולוגיה שלו וכל זה, זה ביטוי לכאו, איראן וכל האידיאולוגיה שלהם, זה ביטוי לרצון לכבוש את העולם, פשוטו כמשמעו. וכמובן היהודים גם כן סבלו מזה סבל גדול. באותה תקופה בצפון אפריקה הייתה קאט מוסלמית קנאית, והם ממש עשו צרות צרורות ליהודים, מי שלא התאסלם עשו לו צרות צרורות. אז שתי הדתות האלה, הנצרות והאסלאם, אז ממש התקיפו את היהדות, את הדת היהודית, את העם היהודי וכו'. גם היום דרך אגב, הם לא הפסיקו. היום האסלאם פשוטו כמשמעו, כמו שאנחנו רואים את השאידים האלה ואת האידיאולוגיה הזאת, שאין לנו מקום לא במזרח התיכון, אבל בכלל אין לנו מקום בעולם לעם היהודי, והם תוקפים אותנו, מתכוננים לתקוף אותנו וכל זה. והנצרות החליפה צורה, במקום לעשות את זה בהתקפה חזיתית, כמו בתקופה ההיא, שפשוט תקפו את היהודים, והיה מסעי הצלב, היה אינקוויזיציה, הזכרנו את כל הדברים האלה, היום עושים את זה בעורמה, גם ברחבי, בדרך של מיסיון וכל מיני דברים כאלה, כפי שהדבר הזה ידוע. אז זה גם, זה הדבר השני שנגד היהדות. הדבר השלישי זה היהודים בעצמה, בתוך היהדות עצמה קמו כל מיני זרמים וכתות וכל מיני אנשים שאמרו, אנחנו לא מאמינים בדת הזאת, בתורה הזאת. חלק אמרו רק בתורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, חלק לא בזה ולא בזה. והדבר הזה כבר היה אז, ובוודאי גם בהווה קיימים זרמים ביהדות שהם נגד התורה, נגד תורה שבעל פה, נגד תורה שבכתב, כמו שאנחנו רואים את זה היום. רבי יהודה הלוי בתור מנהיג, או מתור אחראי, תלמיד חכם ורב חשוב, ואדם שהוא לוקח ללב, כמו שאומרים, הוא שורר גדול, הוא ראה את וחש מצוקת האומה, וכתב את הספר הזה של נקרא הכוזרי, לתת פשוט שלנו כיהודים יהיה לנו מענה מול המתקפות האלה, משלושת הכיוונים האלה, איך להתמודד עם כל הדברים האלה. אז לכן הדבר הזה חשוב לא רק לדורות ההם, אלא גם הדבר הזה חשוב לדור שלנו, מי שרוצה שיהיה לו הדרכה, מענה, חיצים, כלים, להתמודד מול שלושת הגורמים האלה שנגד הדת ונגד עם ישראל ונגד היהדות, הוא צריך ללמוד את הכוזרי. טוב, בוא נקרא את זה בתוכו. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. מבין הממשכים אחר הפילוסופיה, כמו שאמרנו, מבין מאמיני דתות אחרות, הכוונה היא נצרות ואסלאם, ומבין המינים מבני ישראל, דהיינו אותם אלה שהם התנצרו או הם התפקרו למיניהם. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען החבר. דיברנו בשיעור הקודם, למה קוראים לו חבר? למה לא קוראים לו מוישה? או איציק? למה קוראים לחבר החבר? חבר'ה, אני אעשה לכם בחינה, אני רואה. חבר מתחבר. לא רק לעם היהודי. כל המהות שלנו, כעם והתחברות אל הקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אנחנו לומדים משהו. אז אתה יכול ללמוד ולהיכנס מכאן, יצא מכאן. אתה יכול ללמוד מה שאנחנו לומדים כאינפורמציה, גרידה. מה זה נוגע אליי? לא נוגע אליי בכלל. כל המהות של תורת ישראל זה התחברות אל הנלמד, אל האמת של אלוקים. זה לא מספיק איזה מידע, איזה אינפורמציה כללית על אברהם, יצחק ויעקב ומשה והנביאים וכל הסיפורים האלה. כל המהות של, של, של תורת ישראל להיות מחובר אל הדברים שהתורה רוצה ללמד אותנו. זה המהות. לכן אנחנו אומרים בברכת ה-18, חננו מאיתך חוכמה, בינה ומה עוד? דעת או השכל, יש כאלה שאומרים. אבל חותמים במה? ברוך אתה השם חונן הדעת. מי, יש כאן מישהו שיש לו דעת? מה זה דעת? אומרים חכמים, דעת זה חיבור. וידע אל קנה את חנה אשתו, התחבר אליה, הזדווג אליה, התחבר אליה. דווקא דעת, מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. דיינו, מי שלא חי את הדברים, מי שלא נושם את הדברים, אז בשביל מה אתה לומד את כל הדברים, אם אתה לא מחובר אל מה שאתה לומד? לכן החבר נקרא חבר, מדוע? כי הוא מחובר אל התורה, מחובר אל הערכים האלה, מחובר אל המידות האלה. זה מהותו של עם ישראל. דע את אלוקי אביך ואבא, זה משון ידיעה. ידיעה זה התחברות, כן? כל העניין שלנו זה התחברות. אז לכן הוא נקרא חבר. הדברים לא מקריים, נאמר. הוא קורא לי, הוא נזכר ביהודי שקוראים לו חבר, לפני כ-400 שנה, לפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהם קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם, וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים. אם כן, באותה תקופה, דיברנו בשיעור הקודם, היה עם שהתגייר, שאומרים, אני אומר, זה כמילתא דבדיחותא, שכל הבלונדינים, אתם יודעים, באירופה היו בלונדינים כמה. יש ככה, יש ג'ינג'ים, יש שחורים ויש בלונדינים בעם ישראל. אני למשל, כשהייתי צעיר, הייתי בלונדיני. אמרו לי, אתה מהכוזרים. למה? יהודי אורגינלי הוא בן של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בטח עיראקי, משהו כזה. ראיתם פעם עיראקי בלונדיני? אני לא ראיתי דבר כזה. טיפוס נקרא מזרח תיכוני. אז היה בדרך כלל השערות השחורות, אתה אורגינלי יהודי. הג'ינג'ים אני לא מדבר, ג'ינג'ים זה טיפוס, זה מדוד המלך, משהו מיוחד. אבל הבלונדינים, איפה צצו הבלונדינים האלה? אלא באירופה היה בעיקר באזור רוסיה ומזרח, פתאום הופיעו בלונדינים. אומרים, איפה הבלונדינים האלה? אני אומר לה, כמילתא דבדיחותא. אלה אומרים, מהכוזרים. הם באו מהכוזרים. הרי הכוזרים התגיירו, וחלק מהם מסתם השאיר את הגנים שלה ביהודים, בלונדינים. בכל זאת, זה דבר היסטורי, זה לא דבר, סיפור דמיוני, נאמר. הייתה באמת ממלכה שקראו לה כוזר, והיא הייתה ממלכה מאוד חזקה, והיא התגיירה, המלך התגייר, והעם הזה התגייר, באזור של האגם הכוזרי של היום. דיינו דרום מזרח רוסיה, אני לא מדבר על סיביר, בין הים השחור לים הקספי, באזורים האלה, נאמר. מה שקפקד היום וכל האזורים האלה. הייתה שם ממלכה, היא בסופו של דבר, הממלכה הזאת נכבשה על ידי, אם אינני טועה, ג'ינג'יס חאן ואחרים, ונשארו שרידים ארכיאולוגיים ממנה, ויש מדע שחקר את הממלכה הזאת. בכל זאת, רבי יהודה הלוי, שהוא כותב לפי מה שנקרא שיטה ספרותית, שהוא מלביש את הרעיונות שלו על איזשהו אירוע היסטורי כזה או אחר, אז הוא לקח את האירוע הדרמטי הזה והמעניין הזה, איך עם שלם מתגייר, ועל זה הוא מלביש את את הסיפור שלו, את התורה שלו, את המשנה שלו, בצורת דיאלוג. דהיינו שיחה בין החבר ובין מלך הכוזרים, ואיך הוא מגייר אותו, ואחרי שהוא מגייר אותו, איך הוא מלמד אותו יהדות, א' ב' של יהדות, ומקדם אותו שלב אחרי שלב, וזהו הסיפור. אבל המטרה היא לא הסיפור ההיסטורי, אלא המטרה היא התוכן, איך הוא עושה את הדבר, איך הוא משכנע אותו, איך הוא מגלה לו את הסודות של היהדות, את הרעיונות של היהדות, את האמונה היהודית, איך הוא מגלה לו. זה הספר. מלך זה מסופר שם, נשנה עליו חלום אחד פעמים רבות. וחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוקה, אבל מעשך אינו רצוי. ראינו, יש לו חלום. החלום הזה, בוא נתבונן בחלום. אבל קודם כל אני רוצה להתייחס למושג שנקרא חלום. חלום, ביהדות לפחות, מתייחסים אליו בצורה מורכבת, נאמר. יש חלומות שהם חלומות אמת. יש חלומות שהם חלומות של הזיות, של אין בהם שום ממשות ושום אמת. החלומות שב ידברו, יש ביטוי כזה בחז"ל, החלומות שב ידברו. יש בפרק שיעי בברכות כמה דפים שעוסקים בחלומות ופתרונם של החלומות. ומה החלומות האלה, מה הם אומרים, מה הם עושים. אבל לא רק בחז"ל יש בירור שלם לגבי העניין של החלומות, אלא גם התורה עצמה, יש לנו החלומות של יעקב אבינו, הוא חולם חלומות. יש לנו החלומות של יוסף הצדיק, הוא חולם חלומות. זאת אומרת, התורה מתייחסת אל החלום כי אל דבר בעל משמעות חשובה מאוד. אם כבר אנחנו מדברים על חלומות, אני נזכר בבר מצווה של אחד הילדים שלי, אז השתתף הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, השתתף במסיבה, ודיבר על חלומות באותה רעיון על חלומות. אני לא אשכח את הביטוי שלו. באותה תקופה, מבחינה מדינית, אז היה ראש הממשלה, היה שמיר, ובארצות הברית היה שר החוץ, קראו לו בייקר. היה שמו בייקר. ושמיר, כידוע, שהשם יאריך ימיו, שיהיה בריא, בכל זאת, שמיר היה ידוע כאוהב ארץ ישראל גדול, ולא היה מוכן לוותר כאו זה על שום דבר. אבל הוא התבטא, שמיר, שאנחנו צריכים באמת להודות לקדוש ברוך הוא שסוף סוף מתגשם החלום של העם היהודי, והעם ישראל שב לארץ, והארץ בידינו, ארץ ישראל וכו'. אז בקר, באום נשא נאום, ואמר שאני מציע לראש ממשלת ישראל לשכוח מהחלומות שלו. אז הרב שפירא הגיב על הדברים של בקר, הוא אמר שעם ישראל לעולם לא ישכח את החלומות שלו. חלומות של יעקב ושל יוסף הם חלומות שמלווים אותנו כל ההיסטוריה. אנחנו חיים לאור החלומות האלה. ובקר, ואף אחד לא יכול להשכיח את החלומות של עם ישראל. זה היה הביטוי של הרב שפירא. זה נכון. משוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אנחנו... זה היה החלום שלנו 2,000 שנה לחזור לארץ ישראל. אנשים חלמו על זה. והאמינו בחלום הזה. ואיפה אנחנו היום, באיזה עיר? אני תמיד שואל את התלמידים, שוכחים. הם שוכחים באיזה עיר אנחנו. באיזה עיר? אה? איך קוראים לעיר הזאת? אה? אתה בטוח? ציון וירושלים. לא, לא היינו חולמים, אלא היינו כחולמים. למה כחולמים? כאן זה לא חלום, זה מציאות כבר. אנחנו בתוך ירושלים, ברוך השם, בארץ ישראל. אז ככה הוא הגיב הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, על הביטויים שלו. אנחנו חיים לאור חלומות. אבל לא רק אנחנו חיים לאור חלומות, מבחינה לאומית. לפעמים אדם מקשים בחייו את חלומותיו. בצעירותו שואלים אותו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? חלמתי להיות טייס. בסוף הוא טייס בחיל האוויר. יש לו את החלום. הרי לא רק הקדוש ברוך הוא מנתב את חיינו, גם אנחנו מנתבים את עצמנו. אז אתה לפעמים מקשים חלום. יש לך איזה חלום שאתה מאמין בו ואתה רוצה להגשמתו, ואתה מקשים את החלום הזה. רואים שיש חלומות בעלי משמעות, בעלי... יש חלומות ששם ידברו. שטויות, דברים כאלה. חלומות רעים או דברים כאלה. מי שיש לו חלום רע, יש תיקון חלום, עושים תיקון, הופכים את זה לדבר טוב. אם הוא רע, נהפך לדבר טוב. בכל זאת, הספר מתחיל, הכוזרי, בחלום. החלום הזה, יש לו משמעות מאוד מאוד אוניברסלית. זה לא חלום פרטי של המלך, אלא זה חלום שנמצא בליבו של כל אדם באשר הוא אדם, וכולל כל אחד מאיתנו. כוונתך בחלום הופיע לו מלאך, והמלאך הזה אומר לו, כוונתך רצויה לפני האלוקים, אבל המעשים שלך לא רצויים. מה שנקרא פיצול האישיות. יש לך לב טוב, מחשבות טובות, שאיפות טובות מאוד, המעשים שלך לא מתאימים לכוונות שלך. אתה לא מצליח לממש את עצמך, להגשים את עצמך. אתה מתוסכל לגמרי. אנחנו אומרים, יש רצוי ויש מצוי. אתה רצוי, אתה יודע. אבל המצוי תופח לך על הפנים. אתה אומר אסור לשקר, ואתה משקר. אתה אומר אסור לגנוב, ואתה גונב. אתה אומר צריך להיות ישר, ואתה עקור. אתה אומר אני רוצה להתחתן, ולא מתחתן. אתה, מה שקרוע בתוכך? יכול לקרוא דבר כזה למישהו? אה? מי קרא לו פעם דבר כזה? ירים את היד. אף אחד. אדם חי ממש מפוצל. מחשבות טובות, מעשים לא מתאימים, זה לא מתלבש אל החזון, אל השאיפות, אל הדברים האלה. זה החלום שלא נותן מנוח למלך הכוזרי. והוא מלך. הוא יודע שהשפעתו היא השפעה ממלכתית על כל עם שלו. זה לא נותן לו מנוח החלום הזה, והחלום הזה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר כל הזמן, הוא מתוסכל בלשון המודרנית שלנו. מתוסכל פשוט. בוא נראה. מלך זה מסופר שם, נשנה עליו חלום אחד פעמים רבות, וחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוקה, אבל מעשך אינו רצוי. והמלך עצמו הוא היה בסדר לכאורה. היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים. עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, מקריב קורבנות בלב שלם. אולם עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה המלאך נראה אליו לילה לילה. אני לא יודע אם היה לכם פעם, מישהו כאן חולם חלומות בכלל? אף אחד. מישהו כאן חלם חלום? כתוב, מי שלא חולם חלום זה לא סימן טוב. ככה כתוב, שבע ילין בל ידע רע. אז אומרים חז"ל, אם אדם ישן שבעה ימים ולא חולם חלום, משהו בנפש שלו צריך תיקון, אומר, לעשות שיפוצים בנפש. למה? כי חלום זה כוח הדמיון שהוא נמצא באדם. ואדם הוא חש את העולם, וזה משפיע על החלומות שלו. אז הוא אומר, שבע ילין, בל ידע חלום, סימן לא טוב. אדם צריך לחלום חלומות, זה בריא לחלום חלומות. לא כל חלום זוכרים, אבל צריך לחלום חלומות. אבל אם אתה לא חולם, משהו שם במנגנון הנשמתי, הפנימי של האדם, הוא משובש, צריך לתקן אותו. איך מתקנים אותו, מי יודע, באים לאן? למכון, כאן זה מוסך לתיקוני צנרת הזאת. בכל זאת, יש חלום, ויש חלום שחוזר ונשנה, חוזר ונשנה. יש תופעה כזאת, שחוזר כמו אצל פרעה להבדיל, שחזר עליו עוד פעם החלום, ועוד פעם החלום, ולא נותן לו מנוח. לא פעם באים לכאן אנשים לתיקון חלום. ולמה? כי יש להם חלום, חלום לא טוב, וחוזר וחוזר וחוזר, הם באים לכאן מבועלים לפעמים. מה עושים? החלום הזה רודף אחרים. אז יש מה שנקרא הטבת חלום. הטבת חלום, זה כשעומדים לפני שלושה, ויש נוסח מסוים, שכל מה שנראה בעינך לא טוב, זה מתהפך לטובה. ואומרים את זה, ואומרים את זה, ואומרים את זה, והוא קם, הוא מבסוט, החלום מתהפך לטובה. הכל התהפך לטובה. יש חלומות מיוחדים, למשל, חלומות של ראש השנה. נראה לי שבאחד השורים דיברנו על זה. שיש חלום של ראש השנה, שהוא חלום ייחודי, משהו, ככה אומר המהרש"א. מה שאדם רואה בראש השנה בחלום, יש לו השלכות גדולות מאוד, משהו מיוחד. אבל לא רוצה להרחיב את הדיבורים על החלומות. בכל זאת, זה לא סתם חלום. זה חלום שחוזר ונשנה, ולא נותן לו מנוח למלך הזה, והוא מחפש את המעשה הרצוי לפני האלוקים. רצוי מלשון מה אלוקים רוצה. מה אלוקים רוצה ממני? לב טהור יש לי, כוונה טובה יש לי, מחשבות טובות יש לי, אבל מה המעשה שהוא רוצה ממני? את זה הוא לא יודע, והוא מחפש את זה, את המעשה הרצוי. בוא נראה את זה בתוכו. והוא אומר לו, לילה לילה, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות, וסום דבר התייהד, דהיינו התגייר, הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. אם כן, קודם כל, המלך הזה היה חכם. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. הוא לא התבייש, הוא אומר, אני רואה שהחלום הזה לא נותן לי מנוע, ללכת ללמוד. להתחיל להתעניין, אצל מי לומדים בדרך כלל? אצל חכמים. אז הוא אומר, בואו נראה את קשת החכמים שיש בעולם. ובהמשך, קודם כל, הוא פונה לפילוסוף. למה הוא פונה דווקא לפילוסוף? כי הפילוסוף, מה ההגדרה של פילוסופיה? אוהב חוכמה. הוא אוהב חוכמה. אז אני אלך קודם כל אל החכם, נראה מה הוא אומר על החלום הזה. אני אומר לכם כבר את הסוף. הפילוסוף לא נותן לו תשובה מספקת על החלום שלו. אגב הוא אומר, מי עוד חכמים כאן? הנוצרים, הם היו חזקים מאוד, גדולים מאוד. נפנה אל הנוצרים, נראה מה הם אומרים. אז גם מה הם עונים לו תשובה, לא מספק, התשובה לא מספקת. מי עוד שהוא מכיר? זה המוסלמים. הוא פונה אל המוסלמים, אומר גם, חוד, רואים עצם הפנייה שלו, החיפוש הזה, הוא לא סותר שום דבר, הוא לוקח, הוא הולך באמת לחפש את הדברים בכל הכיוונים. בסוף, בעל כוחו, כמו שהוא מעיד על עצמו, הוא פונה ליהודים, כי היהודים באותו זמן היו בשפל המדרגה, הוא אומר, אם כל כך הם מסכנים ועלובים, ומלא האמת לא נמצאת אצלהם. חוד, הוא פונה, לא הייתה להם ברירה, בגלל שהנצרות והאסלאם, מפנה אותם אל היהדות כשורש הנצרות והאסלאם. אומרים, אתם לא מאמינים לנו, השורש שלנו ביהדות. הוא פונה ליהדות, ושם הוא מוצא מענה לשאלתו, מהו המעשה הרצוי שאני צריך לעשות אותו? והוא הגיע למסקנה שהוא עושה את מה שהאלוקים רוצה, זה הכל. עשה רצונך כרצונו. מה האלוקים רוצה מי יודע? מה מה אלוקים רוצה? טוב, אבל מה הוא רוצה פרקטית, מעשית? מה הוא רוצה? מי יודע מה אלוקים רוצה? ודאי שהוא רוצה טוב. להתחבר אליו. יפה מאוד. איך? על ידי התורה והמצוות. מה, זה כל כך פשוט? לא כל כך פשוט? אני זוכר את עצמי בתחילת דרכי ביהדות. לקח לי כמה שנים להבין שאני בסך הכל צריך לעשות רצון האלוקים. תמיד חשבתי אני עושה את הרצון של עצמי, ותו לא. פתאום להבין שיש כאן רצון שהוא מעל הרצון שלך, שהרצון שלך אתה צריך לכבד אותו, אבל צריך לחבר אותו. פתאום שאתה לא הכי חכם בעולם, ולא כל מה שאתה מבין ויודע וזה, זה באמת הכל. יש גם מעבר לידיעה שלך ולהבנה שלך וכל הדברים האלה. זה מה שבעצם היה למלך הכוזרי. הוא לומד בהדרגה, לא בפעם אחת. לומד בהדרגה מהו המעשה שאלוקים רוצה, והגיע למסקנה שאלוקים מגלה את רצונו בתורה של היהודים. כל התורה של היהודים לגילוי רצון של אלוקים. אם כתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך, זה רצון שלי או של אלוקים? מה אתם אומרים? זה של אלוקים, כי זה באמת חז"ל אומרים שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ואם אתה מכבד את ההורים שלך בגלל שאתה אוהב אותם, זה בסדר גמור. אבל אם אתה אוהב אותם רק בגלל שאתה אוהב אותם, מחר מאיזושהי סיבה אתה לא תאהב אותם. אני יודע, את הירושה לא הורישו לך ודיברו אליך לא כל כך יפה או משהו, יכול לקרות דבר כזה. יחסי הורים וילדים זה דבר זיגזג כזה לפעמים. נכון או לא? אז יכול להיות שהיום אתה אומר, אני אוהב את הוריי ואני עושה את רצון הוריי, מכבד אותם, ומחר, לא. אני מתרחק מהם, אני אפילו לא מתווכח איתם. יכול לקרות דבר כזה. זה למה? כי הוא לא מצווה מאלוקים לכבד את ההורים, אלא זה צו פנימי שלו לכבד את ההורים. אבל אותו אדם שהוא מגיע למסקנה שכיבוד אב ואם זה לא מתחיל מהרצון שלי, זה מתחיל מהרצון של הבורא. אז הוא אומר, אני בכל מצב, בכל מקום, בכל זמן, בין שההורים נחמדים אליי, בין שהם לא כל כך נחמדים אליי, אני מכבד אותם בכל מצב. זה שתי מדרגות בעשיית רצון. האם אתה עושה את הרצון של עצמך, שהוא יחסי ומשתנה, וכל הזמן, ואתה, אנחנו אומרים, מתנדנד בנדנדת החיים, או אתה אומר, אני דבק ברצון של אלוקים. יש לי איזה משהו? שולחן ארוך. מה שולחן ארוך אומר על כיבוד אב ואם? פתח, באמת? לא ידעתי. תכבד את ההורים. מזכיר לי על בחורצ'יק אחד שלמד כאן במכון מאיר, שסיפרתי זה פעם. הוא היה ברוגז עם האבא שלו 7 שנים. ברוגז. אבא שלו זכרונו לברכה, הוא נפטר כבר, אבא שלו. והייתה לו סיבה להיות ברוגז עם אבא שלו. אבא שלו היה אדם קשה, נאמר, בלשון המתה. והיו בעיות קשות בתוך המשפחה. אז הוא התנתק מאבא שלו, והלך, הסתובב בעולם. והוא חזר איכשהו למכון מיר, הגיע כאן גלגן, אפילו לא יודע איך. יום אחד אני רואה אותו יושב בכיסא עצוב מאוד. מה אתה כל כך עצוב? מה קרה? סיפר לי את מערכת היחסים עם ההורים שלו וכו'. הוא אומר, תראה, אני קורא כאן בתורה, בתורה, כבד את אביך ואת אמך. ואיפה הכבוד שאני מכבד את האבא שלי? אפילו לא דיברתי איתו מילה, 7 שנים. אמרתי, אתה יודע מה? בוא נראה מה כתוב בשולחן ארוך על כיבוד אב ואם. פתחנו שולחן ארוך, כתוב שצריך לכבד מאוד מאוד, לא סתם. מאוד מאוד, פעמיים מאוד, את ההורים. זה מאוד לכבד את ההורים. אבל הוא אומר, אני לא יכול. יש לו משהו נגד אבא שלו, משהו קשה. אמרתי לו, תראה, מה אני אגיד לך? זה כתוב בתורה, צריך לכבד את ההורים, גם כשההורים קשים. אז מה אתה מייעץ לי? אמרתי לו, תרים אליו טלפון, לאבא שלך. ותגיד לו, אני רוצה לדבר איתה, אני יודע, יש לו סליחה או משהו. וכך היה. הרים טלפון לאבא שלו. ואבא שלו, נודע לי אחר כך ממישהו שצד שלישי, פתאום הוא קבל טלפון לאבא, זה מפעל הוא עבד בדרום הארץ. קבל טלפון, אבא, סליחה. ואבא פרץ בבכי כזה, והוא בכה, וזה בכה, שניהם. נגיד סליחה, רק מילה אחת סליחה. וברוך השם, חזרו אחד אל השני. אבל אם זה היה תלוי רק ברצון שלו, אז הוא לעולם לא היה מגיע למצב כזה. אבל מכיוון שהוא הגיע לקבלת עול מלכות שמיים, הגיע למסקנה, אני עושה את רצון הבורא. ורצון הבורא אומר, אתה צריך לכבד את ההורים שלך, גם שהם לא נחמדים כל כך, גם שהם לא סימפטיים. או, צריך כוחות מנוע עצום להתגבר. הוא עשה את זה. זה מה שקרה לרבי יהודה, למלך הכוזרי. המלך הכוזרי באיזשהו שלב הגיע למסקנה שהמעשה הרצוי זה מה שאלוקים רוצה. דהיינו, עשה רצונך כרצונו. ואז הוא הגיע למסקנה, אני מתגייר. כי ביהדות הוא מוצא את המעשה באמת הרצוי, והוא מתגייר, אחר כך הוא מתקדם בלימוד התורה, ובזה הוא מגיע לרמות מאוד גבוהות. זה מובן. אז אני אמרתי לכם את הסיפור ההתחלתי, אחר כך נראה איך הוא עובר, ממצב כזה של חיפוש המעשה הרצוי, עד להבנת שיש בכלל מעשה רצוי, בעיני אלוקים, ועד מקבל על עצמו לעשות את המעשה הרצוי לפני האלוקים. טוב, הראשון שהוא נפגש איתו כאמור, מכיוון שהוא חכם והוא לומד מכל אדם, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, ולא רק מכל אדם, מכל דבר לומדים. לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. יש כאן מישהו עצלן אולי? אף אחד. לך אל נמלים, תתבוננו בחיי הנמלים, תראו מה זה חריצות. מה זה עמל? מה זה השתדלות? מה זה... מה, מנמלה אפשר ללמוד? גם מנמלה אפשר ללמוד, בדיוק. למה? אם אתה חכם. אם אתה חכם, אתה פתוח ללמוד מכל אדם. לכן, דבר ראשון, הוא מחפש את החכמים הגדולים בדורו. מי זה? הפילוסופים. אז הוא ניגש לפילוסוף, ומפתח איתו דיאלוג, שיחה עם הפילוסוף. בוא נראה את המפגש שלו עם הפילוסוף. בבקשה. דרך אגב, אם יש לכם שאלות, אם אתם חכמים, תשאלו. למה? איזה הוא חכם? הלומד. איך לומדים? על ידי אין הביישן. אין הביישן למד, כתוב. אם יש לכם שאלות, אל תתביישו. תשאלו, וזה גם מחיה אותי. פשוט אני רוצה קצת. יש למישהו שאלה? אין שאלות. וואי, וואי, וואי. טוב. מספרים... והנה רבות מטענות החבר היו לי, או כותב רבי יהודה הלוי, לקורת רוח ביותן מסכימות עם דעתי, ואומר, ראוי הדבר כי אכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו, והמשכילים יבינו, הכוונה היא, תרתי משמע. יבינו שזה כל זה, זה דיאלוג ספרותי, המשכילים, וגם המשכילים יבינו, יעמיקו בדיאלוג הזה, יעמיקו ללמוד בשיחה הזאת שאני מנהל כאן עם ה... אנשים למיניהם. מספרים כי כשנגלה לו למלך הכוזרי בחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוקה, אך מעשהו אינו רצוי, ואף נצטווה בחלמו לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוקה, פנה בראשונה אל פילוסוף אחד, וישאלהו לאמנתו. הוא בא לפילוסוף, ישאל אותו, פילוסוף, יש לי חלום. בחלום, כוונתי רצויה לפני האלוקים, אבל המעשי אינו רצוי לפני האלוקים. נהיה רגע פילוסופים. נכניס את עצמנו לשיטה הפילוסופית. אז קודם כל הפילוסוף מתייחס לחלום. מה כתוב בחלום? ומה נאמר בחלום? כוונתך רצויה לפני מי? לפני מי? האלוקה. זאת אומרת, בוא קודם כל נברר מי זה האלוקה. נכון או לא? נכון או לא? מי זה האלוקה? הדבר הראשון, הפילוסופים מתייחסים בדיאלוג כאן במקרה זה, למציאות פילוסופית, מה זה בכלל אלוקים? כשאתה אומר אלוקים, למה אתה מתכוון? זה כמו חבר'ה שבאים קצת למכון מהר לפעמים, להתווכח. תוכיח לי שיש אלוקים. דבר ראשון. תוכיח, נו, מה אני אעשה? יש כאן לוח, אפשר להוכיח. אחד ועוד אחד, כמה זה? שניים. יש אלוקים, מה אתם אומרים? הוכיח, לא הוכיח. מתמטיקה. איזה, אתה מתייחס לאלוקות שהיא בלתי נתפסת בעצם. ואתה חייב כפילוסוף להתייחס אליה. יש אלוקים. מה אתם אומרים, יש? תוכיח לי. ובכלל, למה אתה מתכוון כשאתה אומר את המילה אלוקים? שאלה טובה, נכון? נכון או לא? אחרי שנאמר ביררת למה אתה מתכוון כשאתה אומר אלוקים, עכשיו בוא נראה את החלום שלך. החלום שלך אומר, כוונתך רצויה. מה זה רצויה? בעברית, אלוקים רוצה את החלום, את הכוונות שלך. אבל מה הוא לא רוצה אלוקים? את המעשים שלך הוא לא רוצה. בקיצור, אלוקים רוצה או לא רוצה? מה אתם אומרים? לפי החלום, מה החלום אומר? רוצה ולא רוצה. זאת אומרת, דבר רצוי לפני אלוקים, דבר שהוא לא רצוי לפני אלוקים. והפילוסוף מתחיל להתייחס למושג הראשון, שהוא כל כך חשוב ביהדות, זה רצון האלוקים. דיברנו על זה כמה שיעורים, אני רוצה לחזור על הרעיון. היהדות מתייחסת לאלוקים בשני פנים. פעם אחד זה נקרא סטים, נסתר, בלתי נתפס, זה העצמות האלוקית. העצמות האלוקית היא לא נתפסת. לית מחשבה, תפיס, הבי, כלל, לא תופסים. ופעם אחת וגליה דענו גילוי האלוקים. גילוי האלוקים נתפס כן. במה הוא נתפס? אנחנו רואים את הבריאה של אלוקים, את התורה של אלוקים, את הרצון של אלוקים, ולא את כולו, אבל ניצוצות מהרצון של אלוקים רואים בכל דבר ודבר בעולם. כשדמרנו מלוך כל הארץ כבודו, כבודו זה רצונו. כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכבודו של האדם זה רצונו, של האדם, הדרך שהאדם רוצה מוליכים אותו, כי זה כבודו. אותו דבר, כבוד השם, כבודו מלא עולם, הכוונה, רצונו של הקדוש ברוך הוא מלא עולם. מלוך כל הארץ מה? כבו מה? כבודו. הארץ, הארציות הזאת, הטבע הזה, הבריאה הזאת, כבודו מלא, הרצון שלו נמצא בכל מקום. אז היהדות מתייחסת למציאות שנקראת רצון של אלוקים, כי לא כמילתא זוטרתא, לא כדבר משני ושולי. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל הבריאה זה רצון האלוקים. כל מה שקיים, כל מה שהיה, כל מה שיהיה, כל מה שעובד, ודאי, הכל זה רצון האלוקים. גם אתה זה רצון האלוקים. מה, גם אני, אל תגזים. כן, גם אתה זה רצון האלוקים. כולנו זה בעצם גילוי רצון האלוקים. עכשיו, תראו מה הפילוסוף עושה עם הרצון של אלוקים. בואו נראה את זה בתוך. הרי קודם כל, האלוקות בלתי נתפסת. והפילוסוף חייב להסביר לעצמו לפחות. כשאומרים אלוקים, למה מתכוונים כאן כשאומרים את המילה אלוקים? זה מעניין אתכם? אני שואל אתכם. זה לא מדי בשמיים? בשמיים. בוא נראה איך הוא אומר. אומר לו הפילוסוף, כתגובה לחלום המיוחד הזה, אומר לו, האלוקה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, מדוע? כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. והוא מנמק מדוע לאלוקים אין רצון ואין כוונה. מדוע? שהרי הכוונה מורה על להיות המכוון חפץ בדבר חסר לו. ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות. וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעינו עומד. דהיינו, הוא אומר דבר פשוט. מי שרוצה, סימן שחסר לו הדבר שהוא רוצה אותו. מישהו רוצה לאכול כאן ארטיק? מישהו מעוניין? אתם לא מעוניינים. למה אתם רוצים לאכול ארטיק? או לא רוצים? חסר לכם, אתם רוצים קצת משהו מתוק בפה, בקר, נאמר. רוצה. חסר לך ארטיק, אתה רוצה ארטיק. הפילוסוף, אין לו ברירה, הוא לא היה לו גילוי אלוקים אף פעם. אלא הוא אומר, אני בשביל להבין מה, למה הכוונה כשמדברים רצון, אני מקיש מהרצון האנושי לרצון האלוקי. כמו שאדם יש לו רצון, מתי לאדם יש רצון כשחסר לו והוא רוצה את מה שחסר לו, אז גם אם אתה מדבר על רצון האלוקים, אז אתה רוצה לומר לי שהאלוקים רוצה, דהיינו שהאלוקים חסר את מה שהוא רוצה. נכון או לא? אם הוא מקיש מאדם לרצון האלוקי. אבל הנחת היסוד, האקסיומה של הפילוסוף, הוא לא אומר את זה, אבל מבינים הכתוב, שהאלוקות אין בה חיסרון. האלוקות זה דבר אבסולוטי. זה דבר מוחלט. זה דבר בלי שום חיסרון בכלל, בכלל, בכלל לא. אז איך אתה יכול להגיד שהאלוקים רוצה? כי אם הוא רוצה, אז הוא חסר. ואם הוא חסר, אז הוא לא אלוקים. אז תחליט, או שאלוקים הוא כליל השלמות ואין בו שום חיסרון, ואז במילא הוא לא רוצה, כי אם הוא רוצה, אז מה? הוא חסר. מה אתם אומרים על הפילוסוף? הוא לוגי מאוד, הוא מסודר מאוד בסגל שלו. זאת אומרת, אם האלוקות זה דבר בלתי חסר בצורה אבסולוטית מוקלטת, לא יכול להיות שיש לו רצון. ואתה בחלום שלך, איזה מין חלום זה? האלוקים רוצה את הכוונה ולא רוצה את המעשים. אני לא מבין את החלום הזה. לא מבין אותו, לא קולט. מה, אני לא מבין איזה מין חלום זה? זה הזיות. זה לא דבר אמיתי החלום הזה. בקיצור, מה הוא אומר לו? אדוני, החלום הזה, אני לא מבין אותו, אני לא קולט אותו. אין לי מענה לחלום שלך, אלא אם כן, כל החלום הזה זה הבל הבלים. כי לאלוקים, לפי הפילוסוף, מה אין? אין רצון. ומה אנחנו אומרים? היהודים מה אומרים לעומת זה? יש לאלוקים רצון? מה אתם אומרים? כבד את מי? זה רצון של מי? רצון של אלוקים. אנחנו כבר עומדים כאן בשני דברים מקבילים, אין מפגש בכלל. העם היהודי התגלה לו אלוקים במעמד הר סיני, או לאברהם אבינו כשהתגלה, ומה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו כשהוא מתגלה? תלך בדרכי, עשות משפט וצדקה. זה רצוני, שתעשה משפט וצדקה. תלך בדרך הישרה, תתקן את המידות, זה הרצון שלי. זה אומר האלוקים לאברהם אבינו. מה זה מעמד הר סיני? זה פרוגרמה שלמה, תוכנית שלמה, שמגלה את רצון האלוקים, איך להיות בן אדם טוב, איך לעשות את רצון הבורא, ביחסים בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, וכל הדברים האלה, יש כאן רצון אלוקים. מה הפילוסוף אומר? לאלוקים אין רצון. תראו איזה פער עצום בתפיסה של... דרך אגב, הדבר הזה קיים גם היום. מה אתם אומרים? ארץ ישראל שייכת לעם ישראל? מי ירים? אצבע, מי בעד? למה? לא, יפה, אתה דתי כנראה. אתה דתי. מה אומרים הדתיים האלה? ארץ ישראל שייכת לעם ישראל כי זה רצון האלוקים שנאמר כבר לאברהם לזרחה אתן את הארץ הזאת פסוקים בלי סוף שארץ ישראל שייכת בגלל שהאלוקים רוצה שהיא תהיה שייכת לעם ישראל לכן ארץ ישראל שייכת לעם ישראל עכשיו אני אציג את הצד השני הפילוסוף מה? אלוקים רוצה? מה פתאום אלוקים רוצה? אני רוצה אני רוצה. אני רוצה שארץ ישראל שייכת לעם. היום אתה רוצה, מחר מה?
אתה לא רוצה.
אתה לא רוצה. אתה לא רוצה, מה, פעם אני כן רוצה, פעם אני לא רוצה, מה, תכבד את רצוני. פתאום כל הקשר לארץ ישראל הוא כל כך משתנה, כל כך יחסי. היום ירושלים שייכת לעם ישראל, מחר מה? אני לא רוצה. אז נחתוך אותה לחתיכות, ניתן אותה לערבים, חס ושלום. זה שתי תרבויות, זה שתי גישות לגמרי. מהו מקור הסמכות, מה שנקרא בלשון היום? האם מקור הסמכות לחיי הפרטיים, לחיי המשפחה שלי, לחיי האומה שלי, בכלל, האם מקור הסמכות הוא רצון האלוקים? או אין דבר כזה רצון האלוקים בכלל? יש הרצון שלי, מה שאני מבין, מה שאני קולט, שזה דבר אמת יחסית, משתנה, ממצב למצב, ממקום למקום, בנסיבות כאלה זה כך, בנסיבות אחרות זה אחרת. זה שתי גישות לגמרי שונות למציאות, גם הפרטית וגם הכללית, הציבורית, הלאומית והעולמית. זה מובן הדבר. אנחנו לומדים כרגע את השיטה הלא דתית. זאת אומרת, הפילוסופיה באה לשלול את הזיקה ואת הקשר הישיר בין אלוקים ובין בריאותיו. בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. ולחדן את הדבר הזה, אומר הפילוסוף בהמשך, בוא נקרא איך הוא מתייחס לאלוקים. בוא נראה. וכן מרומם הוא האלוקה לדעת הפילוסופים מעל ידיעת הפרטים. אין השגחה בכלל, הוא לא יודע אותך, הוא לא מכיר אותך. כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. אולם בידיעה האלוקית לא ייתכן כל שינוי. אנחנו חיים בעולם משתנה. זה נכון. היית צעיר, עכשיו אתה התבגרת קצת, תזכין בעזרת השם. כל המציאות שלנו משתנה. מרגע לרגע, משעה לשעה, מיום ליום, משנה לשנה. הכל בעולם של משתנה. זאת אומרת, מבחינת הידיעה, המושג לדעת, אני לא יודע מה יהיה איתי בעוד כמה זמן. אני יודע מה יהיה איתי בעוד כמה זמן? לא יודע. הידיעה משתנה. היום אני יודע, וגם זה אני לא יודע, שאני יודע שאני לא יודע. ואחר כך פתאום אני אסתבר בגיל מסוים, אני פתאום, הדברים נסתרים, הידיעה שלי משתנה כל הזמן. עם הזמן, עם המקום וכו'. זה פשוט לכל אדם ואדם שהידיעה היא לא מוחלטת, אלא יחסית ומשתנה מדבר לדבר. אותה טעות שהפילוסוף עושה לגבי הרצון, הוא עושה לגבי הידיעה, אומר. אם עכשיו אני לא יודע מה יהיה, סימן שחסר בידיעה. אני לא יודע מה יהיה. אז אם אני לא יודע מה יהיה, זאת אומרת, יש לי איזה חיסרון, אני מוגבל בידיעה שלי. אלוקים מוגבל או לא לפי הפילוסוף? מה אתם אומרים? הוא לא מוגבל, הוא אבסולוטי. הידיעה שלו מוחלטת, לא משתנה לגמרי. לכאורה, לפי הנחת היסוד, לפי האקסיומה בלשון שלנו, שהוא מתייחס לאלוקים. אם באמת הידיעה של האלוקות היא לא משתנה, ובכל זאת הידיעה לפי האדם לפחות היא משתנה, כי הרי הטעות של הפילוסוף שהוא מקיש מהאדם לאלוקים, ואם הידיעה שלנו משתנה, אז הוא לא יודע, הוא לא יכול לדעת את הדבר המשתנה, כי לא יכול להיות בו חיסרון בידיעה. אז במילים אחרות, או שהאלוקים הוא דבר מוחלט, בלתי משתנה, גם ברצון וגם בידיעה, או ש... ואם הוא כזה, זה הנחת היסוד, אז הוא לא יודע אותך, כי אתה משתנה כל רגע ורגע. אז הוא לא יודע אותך. אם הוא לא יודע אותך, אז הוא מרומם מעל הכל, כמו שהוא אומר. מה זה מרומם? שואלים את האדם, איפה האלוקים? מה הוא אומר? תרימו את האצבע, איפה האלוקים? למה אתה מתכוון כשאתה אומר הוא שם? תסתכל על התקרה. בתקרה? אה? טוב, אתה כנראה דתי, אבל מה אתה מתכוון? אתה מתכוון הוא שם! הוא שם, 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 באין סוף! ומהאין סוף אליי אין שום קשר. והיהודים אומרים בדיוק הפוך. מה אומרים? אחד הוא אלוקנו בשמיים, ובארץ, השגחה שלו, הראייה שלו אותנו, בהשגחה פרטית, טוטלית, על כל מחשבה, על כל דיבור, על כל מעשה, הוא רואה אותנו, משגיח עלינו. יש קשר, חיבור, אמרנו המחבר, חיבור גדול מאוד מאוד בין הבורא ובין הנברא. ולפי הפילוסוף, מה? האלוקות שם, אתה כאן, ואין קשר בין אדם לאלוקים. אין שום קשר. לכן, זה לא משנה, כן תתפלל או לא תתפלל, או כן תעשה מצווה או לא תעשה מצווה, זה לא משנה. אתה, יש לך אוטונומיה מוחלטת על החיים שלך, ואין לך שום זיקה וקשר לרצון האלוקי, לידיעה האלוקית, הוא שם ואתה כאן. זה מובן התפיסה. כן, בבקשה. מי?
אם אנחנו מנותקים ממנו, למה הוא בכלל נמצא שם?
למה?
למה יש את המציאות של הבורא? הוא מכיר שיש מציאות של הבורא.
כן, כי יש לו שכל. יש לו שכל. זה כמו היום שישאלו, תוכיח לי שיש אלוקים, אז מישהו יגיד לך, יש סדר, יש מסדר. זה הגיוני, זה לוגי, נכון? לא יכול להיות סדר סתם. איך מסדר? אז לפעמים יש אנשים אומרים, בוא אני אוכל לך שיש אלוקים. אחד הדברים הראשונים אומרים, אם יש סדר, יהיה מסדר. באמת, לא חשבתי על זה. אז יש אלוקים. אבל זה לא האמונה לאמיתה. זה דבר, פתאום יבוא איזה פילוסוף אחר, יגיד, חבר'ה, אני אוכיח לכם שאפשר להיות סדר גם בלי מסדר. אז מה יקרה עם כל האמונה שלך? תתהפך כל האמונה שלך. פעם היה זה בווילנה, נדמה לי, בליטה, באחד ה... בא מישהו, אמר, יש לו 24 הוכחות פילוסופיות שיש אלוקים. רשימה. אז איזה רב, אני לא זוכר מזה היה רב, אמר, אם ככה, הוא לא מאמין באלוקים. אם הוא צריך 24 הוכחות על מציאות השם, לוגיות, על מציאות השם, אז יש לו בעיה עם אמונה. בעיה עם האמונה. הפילוסוף אין לו ברירה, לא היה לו גילוי אלוקים. הוא יכול להפעיל את השכל שלו. את האינטליגנציה שלו, את ההבנה שלו. והוא מאמין שיש כוח עליון, אנחנו קוראים לזה היום כוח עליון, שהוא מסדר את הכל. אבל מה הקשר ביני ובין הכוח העליון הזה? אין לו קשר במילא, אבל גם במילא הוא אומר, והוא גם מנמק את זה נימוקים לוגיים, למה אין קשר? גם בגלל שהוא לא יודע, כי אם הוא יודע אז הוא כבר לא אלוקים, כי הידיעה הולכת ומשתנה, וגם בגלל הרצון, כי אם הוא רצון הוא חסר, זה מסתדר לו בלוגיקה, כן. בבקשה, כן.
ניסיתי לקרוא איזשהו יהודי, וכשהספרתי לו, שכמו שאמרת, כשרואים סדר, אז יש מסדר, אז הוא אמר, אז למה לבני האדם אין כנפיים? למה העולם לא מושלם יותר? לא יודעת השאלה שלו. העולם מושלם, למה יש מיטה בעולם?
לא, אבל אתה מתייחס לעולם. אתה מדבר על קדמונו של עולם. ההתייחסות כאן היא לא על העולם. צריך להבין, ברוך שאמר והיה העולם. כן, הוא... קודם שנברא, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא לאחר שנברא העולם. כל הבעיות שלנו מתחילות שאנחנו נפגשים עם העולם, לא עם האלוקות. אתה קם בבוקר, אתה רואה עולם, אתה חש עולם. ואז דיברנו על זה בתחילת השיעור. התפיסה היא חומרנית או חושית, נאמר ככה. מה שאתה מרגיש זה מה שיש. אבל התורה מלמד אותנו שלא, בתוך כל היש הזה יש נשמה. יש רצון אלוקים בתוך כל היש הזה. ויש מקור לכל הרצון הזה שקיים בכל דבר ודבר. זה המיוחד בעם ישראל. אבל הפילוסוף לא, הוא נמצא במסגרת היש. ואת האלוקות, מבחינה הגיונית, יש כוח עליון. אבל מה הקשר בין הכוח העליון הזה ובין המציאות שלי כאדם שאני חי כאן בעולם הזה? זה לא מסתדר לו. ואז הוא בונה לעצמו מערכת שלמה, של ערכים, מחשבות, ודברים, נראה אותה בהמשך. שבעצם זה מערכת שאנחנו חיים אותה היום. אנחנו כל הזמן מנסים, אנחנו לא כולם, אבל המין האנושי, התרבות האנושית היא בנויה על המוחש, לא על, על האבסולוטי, על הרצון האלוקי, שהוא מדריך את הכל ומשגיח על הכל וכל הדברים. אבל לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לעתיד לבוא, המין האנושי יכיר לא רק במציאות השם שהיא מעל הכל, אלא היא גם משגיחה על הכל, והיא פועלת על הכל, ומכוונת את הכל. מתי זה יהיה על העתיד לבוא הזה? נקרא עוד כמה ימים, נראה. סבלנות צריך. כן, בבקשה. אז מה?
למה שיברא את העולם?
שואל אותי או את הפילוסוף?
מי הפילוסוף?
תשאל את הפילוסוף. הוא לא יכול להתכחש למציאות. הרי יש לו מציאות. אנחנו חיים בתוך עולם. ואתה צריך, מה זה הפילוסוף? זה מאמץ אינטלקטואלי להבין את המציאות שאתה חי בתוכה. אם זה מבחינת כוחות הטבע, אם זה מבחינת כל כוח שקיים בעולם, כל המציאות שקיימת בעולם. השאלות, נאמר, התיאולוגיות האלה, הרוחניות האלה, הזה, איך זה, מאיפה זה בא ואיך זה צומע, זה לא מעסיק את הפילוסוף. הוא רוצה להבין את העולם שהוא קיים בתוכו. אז הפילוסופיה שאנחנו רואים כרגע של אריסטו, הוא אומר, אני מבין שיש איזה כוח עליון, אבל הוא לא זכה, בגלל שלא היה לו התגלות אלוקים, כמו לנביא, כמו למשה, כמו לעם ישראל, הוא לא זכה לראות את הקשר בין המקור, מציאות השם בעולם, ובין העולם בעצמו. ובעצם כל התורה וכל היהדות וכל המציאות שלנו זה החיבור הזה. לראות איך שהרצון האלוקי הזה, שהוא שולל אותו מכל וכל, כי הוא מקיש מאדם לאלוקים, דיברנו על זה, בכל זאת, לא רק שהוא קיים, הוא מחייב אותנו. הוא חלק מאיתנו, חלק מהמציאות שלנו. גם של הבריאה, אבל גם של פרט, כל פרט ופרט. אז לכן הוא אומר, לא למה האלוקים ברא את העולם, זאת תהיה השאלה שלך. כן, זה לא מעסיק את הפילוסוף. אבל זה כן מעסיק את התורה. השאלה הזאת שאתה שואל, מהי תכלית בריאת העולם, למה הוא ברא את העולם, זה כן מעסיק את התורה. וזה כתוב באמת בחומש, בהתחלה בראשית ברא אלוקים, אני צריך לסיים, סליחה. בראשית ברא אלוקים, אז הוא אומר, בשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואין ראשית אלא ישראל. ואין ראשית אלא תורה, דיינו, גילוי רצון האלוקים זה תכלית בריאת העולם. אבל גילוי רצון האלוקים נעשה על ידינו, על ידי עם ישראל. אבל זה נושא בפני עצמו.